איתנו יושב ראש ועדת הפנים, חבר הכנסת הרב יעקב אשר, ערב טוב לך.
ערב טוב לך.
אז אם אתמול בתחילת הערב עוד הנציגות הפוליטית בכנסת הייתה, אפשר לומר בהלם, ממכתב ראשי הערים ומהחתומים בו, שחלקם אפשר לומר לא היו נבחרים ללא התמיכה החרדית, היום השיח נשמע קצת הרבה יותר קשה, וכאן אני רוצה בעצם להתחיל לשאול אותך שאלה, לא מהמקום של חבר הכנסת הרב יעקב אשר, אלא מקום של ראש העיר לשעבר, אומנם ראש עיר חרדית, זה קצת שונה, אבל עדיין אתה היית ראש העיר לשעבר של העיר בני ברק, האם אתה יכול להבין את החשש של אותם ראשי הערים החתומים המכתב?
לא רק שאני לא יכול להבין את זה, אלא בעצם הם חותרים תחת הבסיס של מה שנקרא ראש עיר. ראש עיר הוא האבא של כל העיר. אלה שבחרו בו, אלה שלא בחרו לו, או שלא בחרו בו. אין דבר כזה שראש עיר לא יכול לבוא ולתייג ולתת עדיפות לילדים מסוג מסוים שקרובים לליבו. ולבני אחרים, אני רוצה להזכיר לך ולמאזינים, כשהייתי ראש עיר בבני ברק, גם כיום עדיין יש ציבור חילוני באזור פרדס כץ, תל גיבורים ומקומות כאלה ואחרים, בזמנו עוד היה הרבה יותר, אני טיפחתי את כל מוסדות החינוך שלהם, טיפלתי בבית ספר שלהם, שהיה בית ספר היחיד החילוני, בית ספר רמז, נתתי לו, פינקתי אותו, הרבה יותר אפילו מה ש... אחרים. נתתי למיעוט את הזכויות שלו בצורה הכי יפה. כשעשיתי עבודות פיתוח, הייתי עושה עבודות פיתוח בפרדס כץ, הפכנו את השכונה, גם כשעשינו את זה בנווה אחי עזר, שהיא שכונה חרדית. אין דבר כזה, הם פשוט עשו משהו. אני הייתי בהלם מהמכתב, כי אני מכיר חלק מהראשי הרשויות, חלקם ידידים טובים שלי. לא מבין, הם החליקו על הבננה הזאת.
אז אני רוצה לשאול אותך, מכיוון שאת חלקם הגדול, אפילו את רובם, אתה מכיר, אולי לפני פרסום ההסכמים הקואליציוניים, שבהם למעשה דובר על השוואת התקצוב בין ילד מהמגזר הכללי לילד חרדי, אולי אתם פשוט צריכים לשבת עם ראשי השלטון המקומי, ולהסביר להם שאתם ביחד איתם, שאתם איתם באותה הסירה, ושאתם לא הולכים להפקיר אותם.
זה בדיוק הדבר שהופתענו, כי הרי אסמך מה הם הוציאו את המכתב הזה? הרי הם לא ישבו ובדקו איתנו על מה מדובר. הם לא ישבו ובדקו כשאנחנו נראים על השוואה על מה אנחנו מדברים. הם קראו הסכמים קואליציוניים, לדעתי הם קראו יותר את העיתונים שכתבו על זה, ויצאו עם מכתב כזה והחתמה כזאת, אתה יודע, שבלשכת היושב ראש, חי ביבס, שלחו לכולם לחתום, והראיה שזה מזויף מתוכו, כי חתמו שם 40 ראשי רשויות ערביות, כן? אתה מכיר איזה תלמוד תורה שהולך לעבור רגע לכפר קסם? זאת אומרת, החתימו אותם בלנק, את כולם ביחד, כאילו זה כקבוצה אחת. היו כמה וכמה ראשי רשויות עירניים שלא חתמו על זה, היו גם כאלה שלא שמו לב קודם והיום חזרו בם. ולכן אני אומר, אני פונה מבעל גלי היתר לחיים ביבס ידידי ולרון חולדאי ולכל אלה שהובילו את ה... מכתב הזה. אתם טעיתם, וטעיתם בגדול, ואתם בעצם שוברים את הבסיס של מה שנקרא ראש עיר. ראש עיר לא יכול להיות ראש עיר רק לעשירים ולא לעניים, הוא לא יכול להיות ראש עיר רק לחרדים ולא לחילונים, הוא לא יכול להיות הפוך. ראש עיר הוא של כולם. עכשיו, התביעה, הבסיס התביעה היחיד שקיים בתוך העניין שקשור אליהם, הוא רק דבר אחד. המדינה הרי היא זאת שצריכה להביא את תקציבי החינוך הגדולים, אוקיי? בזה אנחנו עומדים מול המדינה. יש דברים שקיימים כמאצ'ינג, שרשות מקומית, שהמדינה נותנת נגיד 90%, הרשות המקומית צריכה להשלים 10% בדברים מסוימים. אנחנו אומרים את החלק של הרשויות המקומיות, כמה שאתה משקיע בילד לא דתי, תשקיע בילד דתי וחרדי, זה הכל.
אבל יאמר לך אותו ראש עיר שחתום על המכתב הזה, הרי גם כאשר אתה כראש עיר תקצבת מוסדות חינוך שלא היו מוסדות חינוך חרדיים, בנווה אחי עזר, בפרדס כץ, עדיין הכסף מגיע ממשרד החינוך לעירייה, העירייה עושה את מה שהיא צריכה, עודפים נשארים בתוך העירייה, זאת אומרת עדיין נשאר לו איזשהו רווח עם זה. בתקצוב של המוסדות החרדיים, למעשה זו רק הוצאה. כך אומרים ראשי הערים, זו רק הוצאה, ואנחנו לא רוצים להיות בסירה הזאת של ההוצאה, כי ברשויות מקומיות הדבר הזה יכול להקריס רשות.
זה לא רק הוצאה. אני אומר דבר אחד, הנוסחה היא נורא פשוטה. קח ילד, כמה העירייה משקיעה בו מכספה. את הסכום הזה תשקיע בילדים שלנו, זה הכל. לא שקל יותר מזה.
אני אשאל אותך, אני רוצה לשאול, אם זו בעצם הנוסחה, כמו שאתה מגדיר אותה, איך אתה מסביר את ראשי הרשויות שללא תמיכת החרדים לא היו נבחרים, ועדיין הרשו לעצמם לחתום על מכתב שכזה, ואני לא רוצה לבוא לקראתם ולספר שהם לא ידעו על מה הם חותמים, זה נראה לי לעשות להם איזושהי הנחה מסוימת.
אני מכיר את איך שזה עובד, יוצא מכתב בלשכת היושב ראש, וכל מיני גם סיפורים בדרך, שולחים לראשי הרשויות, והם חותמים, חלק בודקים, חלק פחות בודקים. ואתה יודע, כשאתה כל היום נמצא בקשר, כשאתה ראש עיר, אתה תמיד יצטרף ליוזמות של שלטון מקומי, כי שלטון מקומי הוא הדבר שמייצג אותך. אז ברור לי שחלק מהם לא ירדו לסוף דעת העניין, וחלק מהם גם ניזונו בצורה שקרית ולא נכונה, ואני אומר לך, אני היום פגשתי איתך עם ביבס במסדרון כאן בכנסת, ואמרתי לך, חכם כמוך נפל לדבר כזה. אז הוא אומר לי, לא, ראינו שהולכים להיות ככה וככה, הוא קרא איזה פרק מסוים על 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 מוסדות מסוימים, שהוא הבין מזה שהם הולכים להיות הראשי הערים של ה... בואו, אתם דברים באמת שהם לא מתחילים. אמרתי לו, למה לא באת לדבר? איך יוצא מין כזה מכתב? אני שואל אותך שאלה, תחשוב שהיה יוצא מכתב כזה על מגזר אחר, הרי השמיים היו נופלים. אם היה כתוב במקום זה, היה כתוב ערבי או כתוב אתיופי או עולים חדשים, מה זה הדבר הזה? ילד הוא ילד, תושב הוא תושב, התושבים שם בערים משלמים ארנונה, והתושבים משלמים את אלי השבחה ואת אלי שמירה וכנסות לעירייה והכל. מה זה הדבר הזה? אתה אבא של כולם, אתה לא יכול לבוא ולומר, אלה מעניינים אותי ואלה לא מעניינים אותי, כי הם לומדים במוסדות רשמיים ואלה לומדים במוסדות שהם לא רשמיים. הם לומדים במוסדות שהמדינה הכירה בדבר הזה, מוכר שאינו רשמי, זה מוכר ופטור, זה
אולי הגיע הזמן להוריד את ההגדרה הזו של מוכר שאינו רשמי, אולי צריך להפוך את הכל לרשמי, גם מוסדות החינוך החרדים יהפכו להיות רשמיים לפחות לעניין סוגיית התקציב?
טובה, אתה מגיע בדיוק בלב הנקודה של גדולי ישראל לאורך כל הדורות, שאת הדבר הזה, זה הדבר, הרי אנחנו רוצים לשמור על העצמאות שלנו, וברגע שאתה ממלכתי לגמרי ורשמי לגמרי, הם קובעים לך לא רק איזה צבע יהיה צבוע המשקוף, אלא קובעים לך גם מה תלמד ומה לא תלמד, וזה מבחינתנו, זה בנפשנו, זה לא...
לכן אני נדגשתי אולי רק לעניין התקציב, כי בסוף זה מה ש... אבל אני יודע ומכיר את ההנחיה של גדולי ישראל, אבל עדיין אני מדבר רק לסוגיית התקציב, כי הרי למעשה זו אמירת השוויון בהסכמים הקואליציוניים.
לא. בשוויון הקואליציוני אמרנו דבר אחד. יהיו הסכמות בזמנו, על דעת גדולי ישראל, ועל דעת העסקנים שהיו אז בזמנו, שהמוכשר מתוקצב ב-75% מהרשמי. מה שקרה במשך השנים, שבפועל ב-75% זה ירד ל-40%, משהו כזה. וב-55% של פטור, זה ירד ל-23%. פשוט פיחות זוחל שאיפשו את המוסדות שלנו. אנחנו לא ביקשנו לפרוץ את מה שהיה בעבר. אנחנו באנו ואמרנו דבר אחד. 75% ב-18,000 שקל שעולה תלמיד במדינת ישראל, זה הסכום, את זה תיתנו לנו, אל תורידו לנו שקל. לא ביקשנו לעלות את זה ל-100%, ממש לא. ולכן כל הנקודה הזאת היא בעצם מתוך זה של רצון לשמור על העצמאות שלנו. אז אנחנו רואים גם לראשי הרשויות, עם כל הכבוד, אותך זה לא מעניין אם אני רשמי או לא רשמי. אותך מעניין דבר אחד, מדינת ישראל מתירה לי לעשות בית ספר, התושבים שלך בחרו ללמוד בבית ספר הזה, תן להם את אותו שקל ועשרה שאתה נותן לילד אחר. זה הכל, נורא פשוט.
התבטא היום חבר מפלגתך, משה גפני, שהמפלגה תבוא חשבון עם אותם ראשי ערים, לקראת, סביר נניח שהוא מדבר לקראת הבחירות המוניציפליות, אנחנו צפויים לראות שינויים בתמיכה, או איזושהי עכשיו עלייה לרגל והקהל חטא מצד אותם ראשי ערים?
תשמע, אנחנו בהחלט ניקח בחשבון התנהלות של אנשים, שאם הם יוצאים בכזה מכתב רשמי, ובכזאת צורה, עם כאלה התבטאויות, שממש על סף דברים שאני לא רוצה להעלות אותם על דל שפתי. ברור שזה יהיה חלק מחשבון. אבל עם אותם ראשי רשויות, ואני לא אומר, זה לא קיום בו, אתה לא הולך לשותפות עם מישהו, בשותפות כזו או אחרת, או תמיכה כזו או אחרת, עם מישהו שרוצה לחסל אותך, עם מישהו שעושה לך שיימינג בצורה כזאת, עם מישהו שחושב שהסנדוויץ' של הילד שלך פחות חשוב מהסנדוויץ' של מישהו אחר, של הילד שלו. זה נורא פשוט, לעשות חשבון, אנחנו נושאים שיודעים חשבון גם אם לא למדנו ליבה.
כן, בהחלט. אני רוצה לעבור איתך לנושא אחר לחלוטין, הנושא הזה די מובן. אחד המשברים שפוקדים פה את המדינה שלנו זה משבר הדרכונים בישראל. מסתבר שזה רק הולך ומחמיר בתקופת שרת הפנים היוצאת. לפחות אני ניסיתי כמה פעמים לעזור לאנשים ואיכשהו זה לא כל כך עבד. איך אתה כיושב ראש ועדת הפנים מתכנן להתנהל בסוגיה הזו?
היום קיימנו דיון גדול מאוד וארוך מאוד. בנושא הזה, בהשתתפות סגן שר הפנים וכל צוות מינהל אוכלוסין, הנושא עלה, נכנסנו לתוך העניין עצמו, יש פה בהחלט מחדלים גדולים שנעשו, יש פה הרבה מאוד דברים שהיו צריכים לעשות ולא עשו, היו הבטחות שהשרה נתנה בזמנו, חלקם הצליחה להביא, חלקם האוצר בלם אותם, ויש פה הרבה גם דברים טיפוליים שפשוט תוך כדי ישיבה נחשפו. לא יכול להיות שיהיה מצב שבו אנשים יצטרכו לחכות 6 חודשים לתור לדרכון. לא יכול להיות מצב כזה, ולא יכול להיות מצב שכשבנו את הרעיון הזה של דרכון זמני, אז עכשיו המדינה עושה מזה כסף ולוקחת על זה כסף רב, גם אם זה לשנתיים. זאת אומרת, מצד אחד המדינה מרוויחה פה כסף, מצד שני היא לא נותנת שירות. אין דבר כזה, חופש התנועה של בן אדם, או מי שרוצה לצאת לחוץ לארץ, או מי שחייב לצאת לחוץ לארץ, לא יכול להיות שיהיה כאלה תורים. יש פה מחדלים, יש פה ניהול לא נכון של העניין. היה ישיבה מאוד מעמיקה. אני הודעתי למשרד הפנים ולרשות האוכלוסין שיהיה ישיבה, וכבר קבענו ישיבת מעקב בעוד 2 לראות שהם יבואו בתוכנית. אני יודע ששר הפנים הרב דרעי עם סגנו וכל הצוות שוקדים על העניין עכשיו בימים אלה, יגבשו תוכנית חירום לעניין הזה, כדי שנוכל לחזור לדבר נורמלי, בשירות כל כך בסיסי במדינה. זה פשוט לא יאומן שלשם הגענו.
במדינות מסוימות, לפחות באירופה, חלק מהתפסים הרשמיים של המדינה, כדוגמת רישיון או, וכאלה, רישיון רכב, רישיון נהיגה, יש להם עלות שהיא חד פעמית לכל החיים. למה אין את זה בכל מה שקשור לדרכונים? מחירי הדרכונים זה סיפור שרק הולך ועולה, ואתמול פורסם שבכלל זה מוצמד למדד כלשהו, ולכן גם יש את העלייה הזו במחירים. למה המחיר הוא לא מינורי, או מטבע דברים, או בכלל למה לא מבוטל התשלום הזה?
אחד על כל, קודם כל התשלום לא מובן, וזה אחד השאלות שמצטרכו לעזור עליהם תשובות, ובטח הצמדה לא ברורה, מה זה קשור, כמה העלות האמיתית של המדינה על הדבר הזה, זה סתם נראה איזשהו מאגר של כסף שהמדינה עושה על העניין הזה. ובאופן כללי מבחינתנו הנושא הזה, יש דברים שבדרכונים, במיוחד לדרכונים הביומטריים, שזה המדינה רוצה שיהיו דרכונים ביומטריים שהם הרבה יותר בטיחותיים, הם טוענים שיש כל מיני הגדרות שאצלנו במדינה הן יותר מחמירות ממקומות אחרים, אבל זה לא מצדיק המתנה של חצי שנה, וזה לא מצדיק המתנה שאחרי שעבר התור שלך, והגיע התור שלך אחרי חצי שנה, לוקח עוד 6 שבועות עד שאתה מקבל את החוברת הזאת. פשוט לא יאומן, פשוט בטלנות, והרבה דברים נחשפו היום בדיון, הדיון חשוב מאוד, הוא יהיה במעקב עד שיפטר העניין. לא נעזוב את זה, לא ננוח ולא נשקוט, ואני בטוח ששר הפנים דרעי, וסגן השר משה ארבל, ירימו את הכפפה הזאת, יעשו את הסדר המתאים. אני הבנתי ש מנכ״ל המשרד קיבל הנחיה מהשר דרעי להיכנס לעסק הזה כרגע בסדר עדיפות ראשון, ואני מאוד מקווה שבעוד 2 אנחנו נראה התחלה של כיוון, ואנחנו נעקוב הלאה עד שהנושא הזה יחזור לדבר נורמלי כמו שהיה לפני הקורונה.
בימים האחרונים פורסם ברחבי הרשת על ספסור בתורים. האם לרגולטור יש מה לעשות כנגד זה? לכם יש מה לעשות כנגד התופעה הזו?
אז הם טענו, העלינו את הנושא הזה, זה דבר של תופעה של מאחרים שמסדרים תורים. הם טענו שיש דברים שהם לא יכולים לעשות, יש דברים שהם לא בעליל, בלתי חוקיים, אבל התופעה הזאת היא נוראית. אם אדם את השירות הבסיסי שלו צריך להגיע למאחר, זה סוף של מדינה נורמלית. וזה לא יכול לקרות, וזה לא יכול להיות, בטח לא בגלל מחדלים של פקידות או מחדלים של ניהול של העניין הזה.
שוב, אבל אם אנחנו מדברים על סוף של מדינה, אם הוא אמורה להתנהל עם אחר, מה ניתן לענות למשפחה או לאדם שיש סוגיה בריאותית או שמחה משפחתית שצריך לטוס אליה, והוא תקוע ללא דרכון? והמחיר של דרכון בתוך, בשדה התעופה, הוא גדול עליו.
הוא גבוה מאוד, נכון. וזה זה בדיוק, זה, זה, על זה אני מדבר. תראה, גם אדם נורמלי שהוא לא צריך את זה לא בגלל מחלה, חלילה, ולא בגלל שמחה, ולא בגלל דברים מהסוג הזה, וגם זכותו, אבל בוודאי בדברים הללו. אז יש ועדות חריגים, בדרך כלל בחולים, ובזה זה מסתדר יותר מהר, אבל זה לא התשובה. דבר כזה גדול, שירות כזה, חייב לעבוד ותקתק כמו שעון שוויצרי. נקודה. לא יכול להיות דבר כזה, גם אם אנחנו אחרי גל של קורונה, לא יכול להיות שהאפקט הזה יתמשך. ואגב, אם זה לא יטופל כרגע נכון, זה יתמשך ככה. עוד שנים, בגלל שהגלים לא נגמרים. כי כרגע נותנים להרבה אנשים זמני, אחר כך יצטרכו לבוא לקבוע, ועוד פעם יהיה אחד כל התורים בקבוע, לא נגמורים העניין הזה. לכן צריך להשאיר פה שרבולים, להיכנס לעבודה רצינית, להוסיף כוח אדם, וצריך להוסיף כוח אדם, צריך להוזיל את המחיר של כל העניין הזה, ופשוט להסביר את זה למצב נורמלי.
יושב ראש ועדת הפנים, חבר הכנסת הרב יעקב אשר, תודה רבה לך על הדברים, ובאמת בהצלחה גם בהתנהלות מול הדרכונים, וגם בהתנהלות מול ראשי הערים השונות בכל הקשור לתקצוב המוסדות החרדים.
גם בדרכונים וגם בדברים הדרכונים.
אמת. תודה רבה.
תודה רבה, ערב טוב.